רבי נחמן מדבר כאן על הצורך לשמור את הזיכרון, לשמור את הזיכרון של אלמא דאתי, גם בכלליות וגם בפרטיות. כאשר בכלליות זה לזכור את העולם הבא, תכף שיערו משנתו, קודם כל לזכור לאיפה, מאיפה הולכים או לאן, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. דם מאין באת או לאן אתה הולך. לא רק במובן המוסרי של לשים לב לקיצור הימים פה, אלא אדרבה לשים לב לאורך הימים של שם, לשים לב להקשר, להתבונן במהי באמת המציאות האמיתית שמתוכה יונקת המציאות שלנו, להתחבר אל אורך הימים, אל חיי עולם, ומתוך זה להתחיל את כל היום, את כל החיי שעה. אז זה בכלליות. פרטיות, זה לראות איך שהקדוש ברוך הוא, איך שאלמא דאתי מאיר בתוך העולם הזה, שזה כביכול רגלי הקדושה, שמתגלות כאן בתוך העולם הזה. ואומר רב נחמן, זה הרמזים. הייתי ככה, כמו כזה, רבי נתן, כבר רבי נתן, היום גם רואים את זה, מאוד השתדל בהדפסת הספרים. אגב, אני אומר, בדרך אגב, אזכיר שמדברים על צורך לקריאת ספרות קצת, דיברנו על זה מקודם, אז שבספרות של חול יש גם דברים שאפשר ללמוד ולהשאיר, אבל זה גם עניין אישי, כל אחד באיזה אופן יכול להיפגש ולהקל. אבל גם בתוך הקודש, חוץ מדברי תורה ממש, יש גם ספרות. להבדיל גם בכתבי, בתורה עצמה, יש גם בחינה כזאת, יש לבוש כזה. לא גרע, רק הרבה יותר מזה. אבל גם בדברים שהם לא דברי תורה ממש, אבל שקשורים לעניינים כאלה, שיחות חולנית עם דחמים או יותר מזה, יש בזה גם כוח ספרותי, אחד מהם זה רבי נתן. הוא היה, משפה שלו, בעל כישרון כתיבה, כלומר היה סופר, בעברית מיוחדת שלו, כמעט שפה שהוא המציא אפילו, כמו שפה שהוא, זה מסוימת יצר, חידש, נחמן אולי גם, רבי נתן ככה בהרחבה גדולה, זה ככה, דרך אגב להזכיר. אז רבי נתן אומר שהוא נורא רצה להדפיס את הספרים, הוא מספר מאוד בעריכות את ה, את החיים של רב נחמן וגם של עצמו. וזה אגב, זה שם אני חושב שברבה מקומות אפשר ללמוד איך הוא חי את מה שכתוב כאן, שללמוד מכל דבר שנקרא על הדרך את הרמזים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בעצם בסופו של דבר מלוא כל ארץ כבודו, אבל לא רק במובן הכללי, אלא שגם כל המוראות הם בעצם מהכל צועק כבודו יתברך, אפילו מסיפורי גויים בעצמו לשון של רב נחמן. אז הוא אומר שהוא היה עסוק בהדפסה, וחשב שאולי צריך לשאור קשר איזה רבי לייב, שם מלוב, ושהוא רצה, רצה להדפיס, אבל הוא לא חשב שזה מסתדר לו, וההוצאות הן רבות, והתרחה רבה. ואז הוא ככה הגיע לאיזשהו עיר, ובאופן לא צפוי לגמרי, הוא הופיע, אותו רב לייב, אותו אחד שהוא היה זה שאמור לבקש ממנו לעשות את ה, אז הוא ראה בזה, מיד רמז, השגחה, באמת הלך אליו, וככה נתגבר על מניעה אחת, שבאותו תיאור, אחר כך היו עוד הרבה הרבה מניעות, כפי גודל האור. אבל, כן, דוגמה אחת. והזכיר בן נחמן שהדבר הזה צריך להיות במידה. אני יכול לראות את הרמזים מתוך העולם הזה, ועם אלה, זה יכול להיות, מורים לבן אדם להרבות בעיסוק בעסקי חול, הדבר הזה צריך להיות במידה. פה נחזור על הדברים שלו, ומתוך זה נמשיך הלאה, כי הדברים הם קשורים. רק נגיד, הוא הזכיר את הפסוק ברכי נפשי את השם, שם אלוקיי גדלת מאוד, שם אלוקיי זה ייחוד השם ואלוקים, שזה בעצם הקישור של הזיכרון של עולם הדעתי למדרגה שלנו, לעולם שלנו. גדלת מאוד, עוד והדר לבשת, אז עוד והדר זה לבושים. שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בתוך העולם הזה, וצריך לפגש עם זה אבל בגבול. זה מה שהוא מוסיף כאן ואומר. אז נקרא מי ואפילו, מי שיודע ומבין בזה. ראינו שזוכה להבין הרמזים שמרמז לו השם בערב כל דבר, אם כן ירצה לעסוק רק בזה. ראינו שיעסוק רק בעסקי העולם הזה, מאחר שהוא מבין הרמזים שהשם ברך מרבז בהם. אך באמת אינו כן, כי צריך האדם שיהיה לו הסתפקות. נסתפק מזה העולם רק במה שצריך לו בהכרחיות מזה העולם. וזה מחמת שני טעמים. אחד, מחמת שזאת הקדושה המלובשת בעסקי העולם הזה, הוא בחינת רגלין, וקדושה נמוכה, בבחינת אבון עקבה יסובן, שהקליפות מסבבים אותה תמיד, רוצים לנוק מהן, על כן הוא מקום מסוכן. נבון עקבה יסובני, לכאורה אומרת זה הרגל, בחינת הרגל אומרת את זה, שיותר האבונות נמצאים שם. לכן צריך להסתפק רק בהכרחיות. ועוד מחמת שיש עבודה גבוה מזו, שהיא קדושה גבוהה ממנה. וצריך לעבוד השם בך באותם העבודות והקדושות הגבוהות מזה. היינו. מסביר רבי נתן, שאפילו הצדיק והחכם, שיש לו מוח גדול עד שיכול להבין את הרמזים שהשם ברך מרמז לו בכל דבר בכל יום, אפילו בעסקי חול. ועל ידי זו יכול לעבוד את השם ברך בכל הדברים שבעולם, אפילו בעסקי חול. ואם כן, ירצה חס ושלום לעסוק רק בזה, דהיינו בעסקי חול. מאחר שהוא יודע הרמזים שיש בהם, הוא יכול להתקרב לעבודת השם ברך על ידם. אבל באמת אינו כן, כי אסור לרבות בעסקי העולם הזה. אפילו מי שיודע מבין הרמזים הנ"ל, מחמת שני התאים הנ"ל, א' מחמת שזאת העבודה בעסקי העולם הזה הוא מקום מסוכן מאוד וכו' וכנ"ל, והב' מחמת שיש קדושה ועבודה גבוה מזה, דהיינו קדושת התורה והמצוות, וכן אפילו מי שיודע הרמזים הנ"ל, הוא צריך להסתפק מזה העולם בהכרחיות לבד. וההסתפקות הוא בחינת אותה אור כסלמה, היינו בחינת אור מלא. כי הרשעים שאין להם הסתפקות בבחינת ובטן רשעים תחסר, אצלם אורות חסר, בבחינת מערת השם מבית רשע. אבל בצדיקים שיש להם ההסתפקות, בבחינת צדיק אוכל הסוב הנפשו, אצלם הוא אור מלא, בבחינות וירא אלוקים את האור כי טוב. אין טוב אלא צדיק שנאמר, אמרו צדיק כי טוב. ואפילו מזה ההסתפקות גופה צריך להפריש ממנו לצדקה, וזה בחינת נוטה שמיים כעירייה. כי ארון הברית שהוא בחינת אני, היא תחת העירייה, והעירייה משפיעה על ארון הברית, וזה בחינת צדקה. כן, אז צריך להסתפק מעולם הזה רק מה שהכרחי, לא כמו הרשעים שתמיד חסרים, ואפילו מזה לתת צדקה. כיוון שיש יותר מזה, יש בזה גם סכנה, כמו שהסביר מקודם, וגם יש מדרגה יותר גבוהה, אבל לא עוזבים מדרגה גבוהה שאפשר לעסוק בה, ועוסקים במדרגה נמוכה. פירוש כי על ידי צדקה שמשפיע נותן למקבל, על ידי זה נעשה ייחוד צדיק וכנסת ישראל, שבחינת צדיק משפיע לכנסת ישראל, שזהו בחינת השפעת העירייה לארון הברית, בחינת נוטה שמיים כעירייה קנה. כן, אז הצדקה זה ייחוד צדיק של כנסת ישראל, וזה בעצמו אולי מה שהזכיר למעלה, ייחוד השם אלוקיי, וייחוד עולם הבא והעולם הזה. מה שמתבטא אולי בעניין אחד, במעשה אחד, פה בתורה הזאת גם, הרבה פעמים משקף גם את הרעיון של כל התורה. והמון עם, שאין להם זה השכל להעמיק בכל זה, להבין הרמזים הנ"ל, נעשה אצלם כל זה ממילא. על ידי שינה וציצית ותפילין ותורה ותפילה ומשא ומתן. כלומר, יש בעצם עניין להיפגש עם העולם הבא, גם בכלליות וגם בפרטיות. אם מישהו בעל דעה, אז עוד רבה הוא יודע לעשות את זה. אבל גם מי שלא בעל דעה, זה העניין שלו בעולם הזה. הוא אומר רבי נחמן, לא רק לבעליה הנסתר, אז העבודה שקשורה לתפיסה של פנימיות התורה, היא צריכה להנחות אותם. אלא גם אנשים שהם לא מבחינת הדעת שלהם שייכים לנסתר, גם הם, בסופו של דבר, התיקון שלהם קשור לאותם דברים שהם מוארים במבט הזה של הפנימיות של הנסתר. כלומר, הם צריכים לעשות עבודה של נגלה במובן הפשוט של... שהרמב"ן אומר שפרשת בו, שכל המצוות שאנחנו מקיימים כדי שיעמדו אנשים לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו בריאותיך אנחנו. זה מסביר, זה דם פשוט. גם הרמב"ם מעריך בזה, שכאילו יש איזה, כל המצוות בצורה, כל אחת בדרך שלה מכוונת, להכרת שם השם, ללכת בדרכי השם, וכו'. נכון, יש מבט כזה, ספר החינוך כידוע. הוא אומר, לא, יש גם משמעות פנימית למצוות, ואפילו מי שלא יודע אותה, גם הוא, המשמעות הפנימית היא מרכזית מאוד בעבודה שלו. זה אומר, המון עם שלא מבינים את כל החשבון הזה של איך לפגוש את הקדוש ברוך הוא, דרך כל ההערות שהוא מאיר בתוך העולם, גם הם, אבל זה קורה אצלם, קורה בלי שהם יודעים. אתה תמיד לשאול, אם הם לא יודעים, אז מה המשמעות? כן, אם קורה משהו שלא יודעים, אז מה המשמעות של זה שהוא קורה? אפשר להגיד תשובה אחת שאולי זה לא משנה. זה קורה, אפילו ש... אבל נראה ש... רב נחמן אמר פעם ביטוי, אם כן יעבוד הקדוש ברוך הוא את עצמו בעצמו, כן? אם עשו הכל מסתדר, אז מה? מה אנחנו? אז יכול להיות שמישהו כן יודע. וזה כמו הרב המחבר, שכאילו, זה שיש צדיק, או חכם, או שיודע את זה, זה בסופו של דבר נהיה פה לכל אותם שהם לא אולי שייכים למדרגה של הידיעה, אבל זה קורה אצלהם ממילא. והמון נם, שאין להם זה השכל להעמיק בכל זה להבין הרמזים כנ"ל, נעשה אצלם כל זה ממילא, על ידי שינה וציצית ותפילין ותורה ותפילה ומשא ומתן. כי השינה היא בחינת דידבקה מחשבתא בעלמא דעתי בכלליות כנ"ל. מבחינת השם אלוקי הנ"ל, כי בשעת שינה הנשמה עולה לעלמא דעתי. אז צריך פה באמת להעמיק בכל רמז, דווקא בשינה זה רמז גלוי, כן? כי באמת בשינה הנשמה עולה. עכשיו, ברור שקורים דברים שגם אדם לא מודע להם, וזה נכון, אני חושב, בין לה... חשוב לומר, שאומר פה המון העם, זה לא הכוונה רק להמון העם. הכוונה גם לצדיקים, כלומר... יש בחינה שבכל אחד יש צד כזה שהוא המון עם, ויש לו בחינה שגם של דעה. יש בנו איזה צד פשוט, יש בנו צד, כאן זה לא מודע, יש בנו צד איזושהי חיוניות, שהיא גם צריכה את ההערה שלה. אז אפילו מבחינת, אין ספק שגם צדיק, שהוא משיג הרבה בשינה, קוראים דברים מעבר למה שהוא משיג. זה מבינים לכל אחד. רגע, גם למי שלא משיג הרבה, ברור שהשינה לוקחת אותנו לאיזשהו מקום, גם לא יודעים לקרוא לזה בשם, אבל ההפסקה הזאת פתאום של החיים, וההתחלה מחדש, ובאמצע איזשהו מפגש עם עולם של חלומות, עם עולם שהוא באמת כזה מאופל ולא ברור, זה בעצמו ככה קצת נותן איזה משהו מעל מדעתי, כן? אפילו במובן הגלוי, אפשר לראות איזה, קצת תולש אותנו מה... איזה טפח מעל העולם הזה, מעל התפיסה, הרגילה וחושף לפנינו משהו אחר. פעם היה, אני רואה שאני עושה את זה לפי הסדר, מילי שפעם שעברה סיפקן, בקשר לאלמא דעתי, סיפרתי שבאיזשהו סרט שדרזיק, הכין על הרב צודה, אז הוא אמר שם העולם הבא, עולם ארוך ארוך. אז בהמשך הוא מספר באותו זה, שמספר מהרב צודה שהיה הרבה פעמים חולם חלומות. עכשיו היה... חלקם כתובים בעול אינטיבתי, בסוף, כל מיני חזיונות וחלומות שהיו לו. אז זה מובא שם הרב ישוע צוקרמן, שאומר שפעם הוא ישב מול הרב צודה, והרב צודה פתאום ככה נרדם. טוב, אז הוא המתין ברד כבוד, אז הרב צודה התעורר, ואז הוא סיפר איזשהו חלם שהיה בכותל המערבי, ותיאר כל פריטי פרטים. אז אמר כזה משפט, משדה הרב צוקרמני כזה, אירופה מתחילה מהסכן, אנחנו מתחילים מהחלום. זה בטח גם שיעור הקדמה לכוזרי. אז כן, אז העולם של השינה לוקח אותנו לאיזה שהם מחוזות, מעבר לריאליה הרגילה, מעבר למציאות הממשית, החיצונית. מה? כן, כי יש בכלליות ויש בפרטיות. בכלליות זה עצם הזיכרון, מה שצריך להתעורר איתו בבוקר, ובפרטיות זה הרמזים משהו, זכיר למעלה. וציצית ותפילין הם בחינת גדלת מאוד. כי תפילין הם בחינת הגדלת השכל הנ"ל. שזה היכולת להתבונן בכל מעשי השם בעולם, בכל המוראות. כי תפילין הם בחינת מוחין כידוע, היינו בחינת הגדלת השכל, להבין כל הרמזים, שמרמז לו השם יתברך בכל יום כנ"ל. וציצית הוא בחינת הצמצום הנ"ל, שהוא בחינת מאוד הנ"ל, כי תכלת קורסה על ידינה שבחינת צמצום. אבל כן ציצית קודם לתפילין בבחינת תמונות אחת ראשי, ואחר כך בינות רחבקיינה. ישמאל הוא בחינת דין, בחינת צמצום, בחינת ציצית כנ"ל, וימין הוא בחינת מוחין, בחינת תפילין כנ"ל. כן, פה איך זה מתגלה, זה יותר נסתר, כן? איך תפילין גורמים לאנשים לראות את הרמזים, או איך הציצית היא דווקא הבחינה של הצמצום, אולי גם בזה אפשר להסביר מה, אז זה גם קצת בפועל. הרי ציצית ותפילין זה באמת שתי מצוות מאוד יסודיות, מאוד בסיסיות, שאנחנו מתחילים איתם ככה כל יום את היום, ויש ראים שאפילו ממשיכים הלאה, ומציצית כולם. רמח"ל אומר שציצית, בשפה שלו, כמו מדים, נסמן כעבד למלך, נסמן כעבד להשם. וביטוי, אנחנו נופשים את הלבוש, ובטא שאנחנו קבלים עלינו את עול מלכותו, שחיילים בצבא שלו וכו'. תפילין, זה יש קצת שזה בחינה הפוכה. ראו כל עם הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. משהו מלכותי כזה, כמו כתר כזה, עוז. אז התפילים באמת מבטאים, גם אם לא בפועל, ואיזושהי ידיעה שיש בנו משהו, ערך פנימי מאוד גדול, שהוא כתוב בתפילין, שהוא מתבטא בתפילין. אנחנו נסד את התפילין, איזו קדושה, איזה אור, איזה מוחין, כל מה שלא נפרש. והציצית, זה דווקא הצד של הביטול, של העבדות. כתוב שם על מי שהיה שמח, שמחה יתרה, ושאלו אותו מה, מה התפילין כמה נחנה. כלומר, בגלל שיש לו מעלה, אז יכול לשמח ולא לפחד שיש כאן זכות דעת. אז אם יש לנו כזה ערך גדול, אז אם אנחנו מסוגלים להבין, מסוגלים להגדיל את השכל. אבל לצמצם את זה, נזכור שאנחנו עבדים, כלומר שישים איזשהו גבול, נראות גם קצת בקבלת עול, קצת ביראה, שזה העניין של הציצית. ותורה, הוא בחינת הסתפקות הנ"ל. כי התורה הוא בחינת עץ החיים. זה מזון לכול הבי, אנו שיש לכל אחד אי סיפוקו ממנה. נמצא שהוא בחינת הסתפקות. וגם בלימוד התורה בעצמה יש בחינת הסתפקות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לא עליך המלאכה לגמור. על כן לימוד התורה הוא בחינת הסתפקות הנ"ל. ואפילו המון שאינם יכולים ללמוד ומקיים עסק התורה ומה שקוראים קריאת שמע, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. מבחינת הסתפקות זה משהו יותר למעלה, זה שאדם כשהוא משיג את כל מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך מראות העולם הזה, שלא יתעסק יותר מדי בענייני חולין, למרות שאפשר ללמוד בהם דברים, דרשות, נפלאות, אלא יסתפק, יסתמצם במה שהכרחי. אז הוא אומר, זה דווקא התורה מלמדת. למה? כי התורה היא מספיקה. אז יש פה כאילו היפוך, כי ההסתפקות מקודם הייתה הצטמצמות. דווקא התורה היא לא עמדה של הצטמצמות, היא משהו שמספיק. אבל נראה לי שהקשר הוא לא רק שזה אותו שורש של מילים. כיוון שהתורה מספיקה, אז לא צריך את החול. כלומר, להסתפק בעיני החול, כי בעצם התורה, אני חושב שכל אדם שמסתפק במועט, זה לא הכוונה שהוא מצטמצם. אלא בעצם מודע לזה שיש לו איזה עושר ועושר פנימי, שאחרי הוא לא צריך את זה. כלומר, היכולת להסתפק, יש מספיק. יעקב אומר, כי יש לי קול. אז זה ה... יפה מאוד, נכון. שההסתפקות של הצדיק נובע דווקא מהמלאות שלו. הוא מצטמצם כי הוא מלא. ויש פה עוד הסתפקות, כי פשוטו אומר, שזה גם ההדרכה, איך ללמוד, כי זה באמת חידוש. פשט התורה היא ממלאת, ולכן לא צריך להסתפק מעיני חול. הוא אומר, יש עוד אומר, שגם בתורה צריך להסתפק במועט. וזה הדרכה, נכון? נכון שזה הדרכה גבעלתי, שגם בתורה, לא עליך המלאכה לגמור. שהרבה פעמים, אני חושב, המכשול העיקרי בלימוד, זה שאדם לא מוכן להסתפק בחלק. זה גם בלימוד בקיאות, אני חושב שזה בולט בלימוד עיון, שמרגישים חוסר נחת, כי כיוון שלהקיף את הסוגיה בשלמות, יש בחינה שארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אחד זה האופי של עיון, ואחד בחושן משפט, שזה מסתעף ומסתעף ומסתעף, אם אתה לא כאילו מסוגל להעריך כל שלב, כן, כל הבנה של שורה בגמרא, כל הבנה של רש"י, כל הבנה שזה תוספות, אפילו חלק מתוספות. באמת, רק היום בבוקר חכה לידי יושב הרב אבשלום, רם אצלנו, תמיד חכם, אני בעצמי לומד ממנו גם. אז הוא כזה אומר, אחרי שהחברות שלו, הלך, אז הוא אומר, נו, אני צריך לנחם אותו, להרגיע אותו, שלמדנו רק תוספות אחד, סדר שלם, ואפילו לא את כל התוספות. אמרתי לו, זה הרבה מאוד. כן. אז צריך להסתפק. יש מאמר חז"ל, שאתה אומר איך אני יכול ללמוד את כל התורה כולה, או למשל אחד שרואה באר, מי יכול להגיע למים שבתחתית, אומר, תקשר חבל לחבל, מה פיקח, אומר, אתה יכול לחבר חבל לחבל, אז אתה מגיע אל התחתית של הבאר. מים עמוקים, נצא בלב איש, ואיש תבונות ידלנה, שהוא יודע איך ל... אז גם אדם אומר, הוא יגיע לבאר של התורה, איך הוא לומד את כל התורה כולה, הוא פיקח, הוא אומר לו, היום שתי הלכות, מחר שתי הלכות, עד שהוא לומד את כל התורה כולה. זה יכול להיות כאילו, להסתפק במועט, למצוא את הנחת, גם בהישג חלקי, שמצטרף אחר כך לעוד הישג ועוד הישג, זה מאפשר ללמוד. כמו שאמרו לו, עליך המלאכה לגמור. רק חשבתי, באמת בזמן אנחנו נתבונן בזה, שצריך להסתפק בהישגים, בעבודה פחות. כלומר, בעבודה להשתדל להגיע למקסימום. קרוב למקסימום, כן? צריך עד כדי שאדם כבר לא מסוגל לתפקד. אבל להגיע, נגיד, אתה חושב שאתה יכול, יש לך איזה 100% של יכולת של זה, תגיע קרוב למאה. בתוצאות, אתה יכול אפילו חלק קטן מהתוצאות, אפילו בזמן נתון כמובן, להסתפק. וככה לצמוח. אבל כן, לימוד התורה הוא בחינת הסתפקות הנ"ל. ואפילו המון שאינם יכולים ללמוד, הם קיימים עסק התורה במה שקוראים קריאת שמע. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שכן, שאפילו לא קרא קריאת שמע לערבית ושחרית, גם כן קיים והגית בו יומם ולילה. שבוודאי כולכם שמעתם, אני גם שמעתי שהאבי שלי הרבה פעמים אוהב להביא את הגמרא הזאת, שמצד אחד כתוב, נגיד תהיה בו יומם ולילה, אז יש שם שתי לישנות כאלה, כל הזמן. אחד אומר, אפילו קצת. זאת אומרת, זה כאילו שתי תפיסות חינוכיות, האם להציב את המקסימום. או ההפך, אדם לומד את קריאת שמע ביום ובלילה, אומרים לו, תשמע, אתה לא יודע איזה מעלה, אי אפשר לתאר, כל משך חיים שלנו נוכל לסיים לומר מה ש... רווח של קריאת שמע, אז יהיה לו כוח לקרוא עוד משהו. דווקא אם תציב לו את הדבר הרחוק, וזה גם מבחינת ההסתפקות. ותפילה, הוא בחינת עוד והדר ענן. כי תפילה היא חיי אישה. היינו בחינת הארץ אדם רגלי ענן. היינו בחינת רגלי הקדושה. הם לובשים בזה העולם כאן. זה מה שאני חושב, זה כפשוטו. האמת התפילה פונה בגילויה לפחות, לחלק הבקשה של התפילה, גם חלק ההודעה של התפילה, למילוי צורכינו הממשיים של העולם הזה. מודים על מה שיש, מבקשים עוד, ואז באמת זה מכוון את המבט לאיך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך העולם הזה, דרך ההתרחשויות, דרך המאורעות. אני שואל, זה בעצם מה יש תשובה, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, אנחנו מתפעלים. פונים לקדוש ברוך הוא, מבקשים לנו בקשה, שואלים אותו משאלות, איפה התשובה? טוב, נביאים, יעקב אבינו, היה בליבו, ויפגע במקום, תיקן תפילת ערבית, בלילה שאחריו, כבר מקבל את התשובה. אבל לא כל אחד יעקב, אז רבנו יונה אומר שחסידים הראשונים היו שואלים שעה אחת, היו פושטים גופה מהנשמתם, זה גם כמו תשובה, כן? היו מתורמים הם לדבקות כזאת, אבל אולי לפי רב נחמן יש פה עוד רכה, איפה התשובה? זה המאורעות של אותו יום. צריך להיזהר מאיך ליישם את התשובה הזאת, אבל כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך זה. האם אפשר להרגיש קשר בין התפילה לבין המאורעות? כשאני אומר את המשפטים האלה, הדבר הראשון שאני מתמלא בו זה יראה. זה מפחיד לחשוב על זה. זה נותן איזו אחריות עצומה. נגיד, היום כיוונתי בברכה אחת יותר, בשאר הייתי קצת מרחף. ואחר כך ביום, באמת, זה בא לידי ביטוי. כלומר, אם נעשה קשר כזה, זה קצת... אני מדבר אפילו אם לא נטעה. אפילו אם לא נטעה, אפילו אם נכוון בדיוק. או דווקא אם נכוון בדיוק, זה מתח לא פשוט. שיכול להיות שבשביל... אני צריך גם קצת נחת ושוב דעת, אז אולי לא להתחייב לזה. אבל נדעת לפחות על דרך כלל. שיש כזה דבר, וזה אולי אחד הדרכים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ואולי אפילו באמת התפילה. לפחות, הייתי אומר, יותר קל עם ההודעה מאשר הבקשה, כן? בקשה לכוון מה הקשר בין הבקשה למה שהיה, זה קשה. למרות שנדמה לי שיש פה פתח, רק שצריך מדרגה עצומה ונוראה ונפלאה כדי ליישם אותו. אבל על השבח נראה לי זה יותר קל. כל פעם לשבח לא רק באופן כללי. אז קורא, אמרנו זה פעם, כשאנחנו מתפעלים בתפילה, קוזרי אומר את זה. הערך של התפילת הציבור, משהו דבר כזה כמעט אפילו שעיקר העניין זה לא רק המניין, אלא זה הלשון של התפילה, הנוסח שלה, שבשון רבים. אתה מפעל עצמך, התפעל הרבים. אמרנו פעם, שאתה אומר ברך עלינו, כן? שאנחנו אומרים ברך עלינו, מי הכוונה? דיברנו על זה לא כך מזמן. מי הכוונה ברך עלינו? זה שבוע שעבר? לא. ברך עלינו, מי זה אנחנו? שים שלום, טובה, ברכה. חיים חן וחן ורחיים עלינו, מי זה עלינו? פשט זה המניין שנמצא פה. ככה כך כתוב על כל ישראל אומר לך. זוכר פעם אחת הייתי במרכז הרב, זה בטח גם סיפרתי אז, הייתי במרכז הרב, זה ודאי נכון גם פה, אבל בכל אופן במרכז הרב. אז אמרתי ברך עלינו, אמרתי פה, כשהגשם יורד, הוא יורד על כל עם ישראל. שמה, כן. ברך עלינו. אבל שוב, פשט הזה, זה על המניין, ולפעמים מזכירים גם עושה שלום עם רומא, ועושה שלום עלינו, ועל כל ישראל. אז התפילה היא תפילת, בכל אופן, תפילת ציבור. רק שכלל ישראל מתגלה דרך הציבור שנמצא פה. ובכל מקום. אבל יש גם תפילת יחיד. אפשר בלוקאי נצור, ואפשר גם להרכיב. אני חושב שבכל ברכה היא גם חלה לציבור, על כל עם ישראלים. אני יודע שזה השורש. חלה גם על הציבור שנמצא פה, וחלה גם על היחיד שמתפלל. אז על מה אתה משבח? אתה משבח, אוקיי, תשבח כמה דברים מסוימים. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בריא שאנחנו אומרים בתפילה. אז לא רק להגיד את מה שחוזר על עצמו. זה גם חלק מהשבח. להגיד משהו מתחדש כל יום. לחשוב על זה, כאילו, להתבונן בזה. ואז אני חושב שזה נותן איזה מקום, זה נותן איזה משקל, זה נותן איזה כוח. כן, יפה. כן. אני אומר שרב נחמן חינך לזה, בלי ספק. להגיע לדו-שיח שבסופו של דבר הוא הדדי. אומר, יש בזה עוצמה גדולה, אבל זה בהחלט גם... הרי הוא אמר לעשות ככה בפועל, אמר להתבודד, לדבר שעה עם הקדוש ברוך הוא. רק שתי תורות לפני כן, אני לא בטוח שלי כתוב גם פה. אבל בתורה נ"ב זה ממש בעריכות, העניין הזה של לקחת מקום פנוי, שאין שם אנשים, לדבר. אני חושב שמי שעוסק בזה בקביעות, כמו שעשו ועושים גדולי תלמידה וחסידה, זה חיים, חיים אחרים. אז למה לא גם אנחנו? לא, לא אמרתי את זה. שר בלוקאינים, ברור שצריך מדי פעם. פעם פרסימו אצלנו בישיבה, מאמר של החפץ חיים, שהוא סיבר, כאילו, מספר שבחים לחפץ חיים, ספר תולדות לחפץ חיים. שהוא אמר שהוא בעצמו לפעמים הולך לחדר ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל. כאילו, איזה ש... תנא דמסייע לרבי נחמן, שתנא דמסייע לחפץ חיים, איך שנשנה. שכאילו, שיש כזה דבר. אני חושב שהמנהג הזה, יש כנראה משקל לזה שאומרים שתפילת הציבור היא הסדר, היא הקביעות. זה דווקא שייך לחוסר קביעות אולי. אולי זה ההבחנה. וגם יש את זה מדרגה באמת, כי להיות, זה באמת מתח. באמת, יאמר לשבחם של אלה שבהחלט בעניין של התפילה, הם מביאים, מהירים אור גדול בתוך עם ישראל. אבל הדרכה אולי הכוללת לכל, לכולם, היא באמת איזשהו אולי יותר ככה איזון של כל הדברים. ומסע ומתן, היא בחינת נוטה שמיים כעירייה הנ"ל. היינו בחינת ייחוד צדיק וכנסת ישראל הנ"ל. כי צדיק וכנסת ישראל הם בחינת מסע ומתן. תראו, זה שוב הייחוד הזה. ייחוד צדיק וכנסת ישראל, מה שאומרים קודם על הצדקה, מה שהיה נראה שזה קשור גם לייחוד השם אלוקי, ייחוד עולם הבא ועולם הזה. כי הצדיק נקרא מסע. נזכיר שהצדיק פה, נראה את זה איש הוא רומז לספירות, כידוע אנחנו עכשיו בספירת העומר, אז דברים גם ככה נמצאים בסידורים, אז יש ספירת יסוד וספירת המלכות, כאשר צדיק הוא צדיק יסוד עולם, ומלכות זה כנסת ישראל. ברור שכנסת ישראל פה, זה נשמות ישראל, אבל מצד מה שמתגלה בפועל, כי יש גם שורש נשמות ישראל, שאולי זה תפארת ישראל, ושורש עוד יותר עליון. ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, כן? הקדוש ברוך הוא מתגלה על עם ישראל בכל העולם, בכל העולמות יש איזה בחינה של ישראל. איך הספירה של זה? של יום העצמאות? יסוד שבתפארת, נכון? יום העצמאות כשהוא בזמן, כן, יסוד שבתפארת. צריך להעריך בזה. אז בכל אופן, הצדיק נקרא מסע, כי הוא נושא את העולם. כאשר יישא אומן את היונק. הוא נושא את כל הברכות, כמו שכתוב, וברכות לראש צדיק. כמו שכתוב, יישא ברכה מאת השם. והוא נושא הטיפה הזרעית של כל הנשמות, מבחינת נושא משך הזרה. משפיע לכנסת ישראל, נותן את לכל העולם. אין כמו האבא שבטיפת זרע מחזיק את כל השיר קומה של הבן, אז ככה הצדיק מחזיק את השורש. שכל נשמות ישראל, ממילא זה שש שפע של כל העולם. האם הצדיק פה זה צדיק ממשי, או שצדיק פה זה בחינה, או שניהם? אבל תראו מה זה תפקיד יש לצדיק. ועל שם זה נקראת כנסת ישראל מתן. על שם ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. הוא נותן לה והיא נותנת לכל העולם. בייחוד זה, בייחוד של צדיק וכנסת ישראל, נעשה על ידי מסע ומתן. אז מקודם מסביר שזה בעצמו מסע ומתן. שהצדיק הוא מסע וכנסת ישראל מתן. אני מסביר שזה נעשה על ידי מסע ומתן כפשוטו. מסע ומתן של ממונות. כל דבר שבעולם, יש בו נתוצות הקדושה. אמרתי לך, מתחבר לחורף שראית בקורס ההתפעלות זה בהתחלה, שאמר שהוא צריך לחבר קונטרס מיוחד שעוסק בהדרכה. אנשים שעוסקים במלאכה. אני באמת חושב שזה נושא מאוד חשוב, כרי. ודאי שמי שברח לי ללמוד תורה ולהעריך בזה במשך שנים, אחר כך אולי גם ללמד תורה, זה ודאי משובח, אבל פשוט או ברור גם שיש גם מקום גדול, גם למי שמוצא את עצמו באחד המלאכות, באחד המקצועות, באחד החוכמות, גדול הנהנה מיגיע כפו. וצריך הדרכה שלמה, איך ככה עובדים את השם. גם כמובן בקביעת עיתים לתורה ובשמירת סדרי תפילה וכו', שהכל מקבל אולי אפילו ערך יותר סגולי, לעומת מי שכל היום. אבל גם במסע ומתן עצמו, גם בהתעסקות עצמה. אני לא יודע אם מכוון פה דווקא, יודעים שיש הרי כל מיני תחומים שאפשר לעסוק בהם. יש תחום ש... עבודה עם אנשים, תחומים של חינוך וכדומה. יש תחומים של עשייה, נגיד, כמו בצבא, שזה תרומה מאוד מוחשית לעם ישראל. רפואה שעוסקת בהצלת נפשות. כל הדברים האלה יחסית יותר קל לכוון אותם לקדושה. גם בחוש, אנשים שהם מאוד קשורים, מאוד תורניים, אז קל להם בתחומים האלה למתוא את עצמם ולהרגיש שזה מחובר לשם שמיים, מחובר לתורה, מחובר לקודש. מה התחום כביכול הכי רחוק? זה מסחר, כן? כתוב לא בשמיים, היא לא מעבר לים. יש מדרש חזל כזה. שיש איזה קושי לחבר את העולם המסחרי, שהוא באמת עולם סוען כזה, ומאוד ממונות, הממון שם תופס מקום מאוד חזק. אז גם זה מסע ומתן, צריך להעלות אותו. אבל אנחנו פה גם אומר כמה משפטים, יש לו בסיפורי מעשיות, הוא מדבר על מדינה שהממון, המון היה במרכז, מכירים את הסיפור? לא כולם, אז נזכיר. כמו שהיה שם איזה מדינה, שהמון זה היה אלוהות. זה הדבר הכי חשוב. מי שהיה לו ממון קצת, אז היה בן אדם. מי שהיה לו פחות, היה חשוב כבהמה. מי שהיה לו יותר, מלאך. מי שהיה לו עוד יותר, נחשב אל. אלי ממון, כן? מי שהיה עוד יותר, הוא אלהות על כל ה... וכל מה שהוא אמר, זה היה בפתחה של התקופה. רואים שבחוש, כל העולם המערבי הוא במידה גדולה כזה. אבל יש שם איזה גיבור, גיבור של המלך, שהוא דווקא עוסק באיך לתקן אותם, באיך לרומם אותם. כלומר, זה כאילו דבר מאוד גדול, לתקן את הנושא הזה של משא ומתן. ייחוד שצדיק וכנסת ישראל נעשה על ידי משא ומתן. כי כל דבר שבעולם, יש בו ניצוצות הקדושה שנפלו בשעת שבירה. ושבירה הוא בחינת אותיות שנשברו ונפלו לכל דבר ודבר מזה העולם. בכל דבר יש לו שעה. וצריך לבוא בשעה זו לאדם זה, שום משורש אחד עם אותם הניצוצות שיש בזה הדבר. וכשמגיע זה הדבר לאדם הזה והוא מקבל חיות מזה הדבר, היינו מהאותיות הנשברים שיש שם. על ידי זה נכללים האותיות הנשברים בזה האדם בחיות שלו, ונעשה מהם קומה שלמה, הוא מתפשט בחיות של כל הגוף, ועל ידי זה נשלמים האותיות, ויש להם שלמות. וצריך לשאות הדבר אצל זה האדם להשתמש בו, עד שנפסקים האותיות ונצוצות השייכים לשורשו. ואחר כך יוצא מרשותו לאדם אחר שהגיע עד שיהיה עלייה לאותיות הנשארים, שם משורש אחד עם האדם אחר, ועל כן יוצא לרשותו. כן, אז כל הדברים בעולם, משמע פשטות, החפצים, כל הדברים שאנשים משתמשים בהם, כלים, קדים, מכשירים, אז זה ניצוצות. זה הערה, אבל ניצוצות שנשברו. מה זה נשברו? שזה לא הערה במקום השלם, המקורי שלה. זה מכוסה, זה מוסתר, זה קטוע. ולכל דבר יש שעה שהוא מגיע לאיזשהו בן אדם. אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. אז פה כאילו אין לך דבר שאין לו שעה, כן? שהוא מגיע לאיזשהו בן אדם, וזה התיקון שלו, שנפגש עם הנשמה של אותו בן אדם, ואז האותיות השבורות שבאותו חפץ, כלומר החיים המחוסים שיש שם, מקבלים חיות, מקבלים משמעות, כאילו אותיות מצטרפות משמע, אז כאילו נכנסת בהם רוח, יש פה ממש איזה תיקון כזה, והוא בא לידי תיקון. וככה כל החפצים בעולם, כנראה צמאים לתיקון שלהם. אני שואל את עצמי, אין זה נכון גם למכשירי חשמל. מי שלמע תפוחים, אגסים, אפילו בגדים, כן, שולחן, כיסא, דברים כאלה, אתה יכול להבין. זה מתאים, מתכוון לעולם הנפש שלנו, אתה יכול להגיד איזה קשר עמוק, יכול להיות בן אדם לחפץ, כן, בוא. ושיש אנשים שלא יחליפו את האורות המדפי המוצבים או החומים בשום הון שבעולם. אורות, עולת ראייה או קצות, לא משנה שיש שם דפוסים יותר חדשים. ואותו דבר גם לגבי, אחר כך שדודי, אח שלה באליהו, יש לו גם נפש פיוטית קצת, אז בהזכרות על הסבתא, הוא פעם אחת תיאר את הקופסת פח, שהייתה משתמשת כדי לשים בה את המקלות כביסה, הייתה, במשך שנים, הוא היה בן הזקונים, הוא הייתה עולה למעלה, מתעקש, אותו היה תמיד אומר לה, בצעיר כזה, בתל אביב, תחליפי, תביא איזה משהו יותר זה, יש דברים יותר... לא, עם הקופסת פח הזאת, במשך 30 שנה, אני חושב שם כולנו היינו דמעות בעיניים, פשוט תיאר את זה. כאילו, מה החפץ יכול להיות בשביל בן אדם? זה הד קול של, של התיקון הפנימי שיש כאן. האם גם מכשירי חשמל? מילא המכשירי רדיו של פעם, אלה ששידרו את החלטת האומות, כן, עם הכפתורים הגדולים האלה, אבל טוב. תראו, הם נשברים יותר מהר, המכשירים. שם ניצוץ יותר קטן. כן, שבירת הכלים. סתום, יש מדרגות בזה. אז בכל אופן, עכשיו, מה קורה כשמשהו נאבד מהבן אדם, לפי מה שכתוב כאן? ברוך השם, מיצינו, או נשבר. אם זה עולם הפוך, ראיתי קצת דרך הרמב"ם הזה, כן. טוב, ואז הוא מגיע לבן אדם אחר, ששם יש לו תיקון אחר. ולפעמים חוזר הדבר, הוא בא לאותו אדם שהיה לו מתחילה. וכנראה הוא אמר את המשפט הזה, שאדם יאבד חפץ, שלא יקרא, יגיד טוב, 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 בסדר. כנראה שהשגתי את התיקון ואני יכול ללכת הלאה. לא, תחפש. אם תצליח למצוא, סימן שעוד ישב אותך. לפעמים חוזר הדבר, פה משמע שאפילו אולי אחרי שזה נמכר ונקנה מחדש. לפעמים חוזר הדבר, הוא בא לאותו אדם שהיה שלו מתחילה. כמחמד שלא היה לו אז חלקי, נשם ושוח, נשמה אלו. לא היה יכול אז להשלים האותיות אלו. עד עתה שהגיעו לו אלו חלקי נפש רוח נשמה. של אדם יכול להשלים אלו האותיות הנשארים, ובין כך הוא מוכרח לשאות אצל אחר. למשל, נזכר פרשה בתורה, שהרי קשורה גם למה שאנחנו קוראים בשבועות, מגילת רות. כל העניין הזה של גאולת קרקעות, זה ממש, ממש, ממש פשט של התורה, שכל קרקע ששייכת לאיזשהו שבט, בתוך השבט איזושהי משפחה. והיא צריכה להישאר שם דורי דורות, כי קרקע היא, יש הרבה תיקון, כלומר, הארץ לעולם עומדת, זה לא כמו חפצים שעניינם להיות מטלטילים. וכשהקרקע נעזבת, כשהקרקע הולכת מאיזשהו אדם, אז יש פה איזו בעיה, כי באמת כנראה שהיא באופן מהותי שייכת, וצריך לגאול אותה. מה אכפת לך? יש מצווה, ממש מצווה. לגאול ולהחזיר את הדברים למקום שלהם. וכנראה זה מבטא את התיקון, התיקון שיש כאן, וכמו שהוא כותב כאן על חפצים, שאם הקרקע נמכרה בזמן מסוים, בסימן שלא היה חלקי נפש רוח נשמה שהיו צריכים בשביל להעלות את אותה אדמה, אחרי שהשיגה ידו, אז כנראה שכן. או לפעמים זה על ידי קרוב, לפעמים על ידי... תלוי בתהליך, איזה סוג של עזרה הוא היה צריך כדי לחזור למקום שלו. וזה נכון בכלל על חפצים ועל קרקעות ביחס לכל פרט, זה ודאי נכון ביחס לעם ישראל וארץ ישראל, שזה גם השורש נשמה שלנו בוודאי קשור לארץ הזאת, זה דבר ממשי. ממשי חומרי. ויש הרבה מאוד אותיות שנמצאות כאן, כן. זה רואים בחוש, אני לא אומר שרואים בדיוק איזה אותיות, אבל כאילו רואים בחוש שיש כאן הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אוצרות חיוניים. ועם ישראל צריך לתקן אותם ולגלות אותם, על ידי זה יש ברכה לכל העולם. וכשנמצאים בגלות, סימן שיש איזה... כן? שבירה כזאת, כן? שעכשיו הדברים הם... רחוקים מתיקון, מצפים שיחזרו. ולפעמים חוזר הדבר, אני חוזר על המשפט הזה, לפעמים חוזר הדבר, הוא בא לאותו אדם שהיה שלו מתחילה. כי מחמד שלא היה לו אז חלקי נפש רוח נשמה אלו. לא היה יכול אז להשלים האותיות אלו. עד עתה שהגיעו לו אלו חלקי נפש רוח נשמה, של אדם יכול להשלים אלו האותיות הנשארים. ובין כך הוכרח לשאות אצל אחר. וכשמשלים האותיות אלו, מתווסף לו הערה בנפש רוח נשמה שלו, מחמת הערות אותיות אלו שהגיעו אליו ונשלמו אצלו. כלומר, גם האדם מתגדל מזה, לא רק החפץ. יש לו תוספת הערה. והידי הערה זו מאיר בשורש נפש רוח נשמה שלו, שהוא בצדיק, הוא כנסת ישראל. כן, השורש הכללי, שם שורשי כל הנשמות כנד. ועל ידי התנוצצות הזאת, מתייחד צדיק, כנסת ישראל, נקראים מסע ומתן כנד. מהשם זה נקרא מיקח ומימקח וכל הדברים וכל הלימוד מסע ומתן. כי אדם מתייחד צדיק וכנסת ישראל נקראים מסע ומתן. עכשיו אני גם התעוררתי לשאלה הזאת בביטוי המדויק שאומר בכל הלימוד נקרא מסע ומתן, אומרים מסע ומתן של תורה, מסע ומתן בתלמוד. האם כל המסע ומתן שדיבר עליו זה היה מסע ומתן תלמודי? והאם צריך לדבר על חפצים? האם זה החפצים שמדברים עליהם במסכת, בחושי משפט, מה?
נפתי שמיים. דבר על מסע ומתן גשמים, אתה אומר שזה גם, בעצם יש איזה גם.
כן.
הוא דיבר על המון העם.
נכון, זה הזכיר תורה לפני. הזכיר תורה לפני. מה?
הזכיר תורה לפני.
שמה?
שתורה זה גם על ידי זה...
אתה אומר, תורה כבר הוזכרה, נכון. נכון. כן, שכחנו באמת, מדובר פה על המון העם שבאמת עוסקים במסע ומתן, שמזה מתפרנסים. מדי סוג מסע ומתן. אז גם מתגלה משהו. סתם במסע ומתן של אמונה. אז באמת, יש פה איזה כבוד גדול. לא חיצוני. כבוד גדול לממון. שיש איזה משמעות, יש פה איזה משהו פנימי. זאת אומרת, שהוא מדבר על מסע ומתן, שזה כמו חיבור של צדיק וכנסת ישראל, משמע קצת יש פה כאילו משל ונמשל. קורה משהו בין האדם לבין החפץ, כאילו אדם מאיר את החפץ. מתוך זה יש הערה בנשמה שלו. מתוך זה יש הערה בכללות האומה. השורש משפיע על הכלי. אבל היה אפשר גם לומר, אולי זה בעומק הבן הדבר, אבל לא כל כך מפורש, שגם... הרי כל מסע ומתן זה העברה בין שניים. אחד נותן השני חפץ, השני נותן לו חפץ אחר או כסף. זה גם סוג שיש שמה נותן ומקבל. משפיע ומקבל. אחד מבחינת צדיק, אחד מבחינת כנסת ישראל. ויכול להיות שזה הדדי, כן? מסע ומתן באמונה. ששואלים, האם נסעת ונתת באמונה? פשעת הכוונה ביושר, כן? באמון. מה שהבטחת, קיימת וכו'. אבל גם הכוונה, אם האמנת, מה שכתוב לי כותב מוהר"ן, מה זה מסע ומתן? אז זה באיזה עומק גדול. וככה, אחרי שפעם קראתי מאמר, אתמול ככה חזרנו מטיול, וככה, יום עצמות, אחרי זה חזרנו עייפים ויגעים. רק ברור ש... אמרתי שיש פה סדר לכתחילה, אבל משפחה וילדים, אז צריך קצת ל... להוציא, אז בקיצור, אמרתי שאני צריך להודות לטיול הזה. אז צריך להודות למי שארגן את ההפנינג הזה, למי שסלל את הכביש, למי שבנה את הרכב שנוסע בו, למי ש... בקיצור, פתאום, תודה להרבה מאוד, כמו בסיום ככה של תקסים, אומרים תודה, קרדיטים לכולם, כאילו תודה לזה ולזה ולזה ולזה. מה? מה, כדי שיעבור עוד פעם? כן. אז... אבל אני אומר, זה קצת, אתה יכול להשיב בלבך, אתה עושה משהו קטן, יום אחד בילית. כמה אנשים היו שם, כמה אנשים השקיעו כדי שאתה תוכל לבלות? נכון, לא רק אתה, נכון. אבל כמה אנשים בעצם השקיעו, אולי לא חשבו על זה אפילו. הם שבנה את הכביש, הם שהביא את האוכל, אלה שבנו את הכביש, הם ששמר באותו זמן, הם שארגן את זה, הם מי ש... וככה כל העולם, וזה מסע ומתן. כלומר, בתוך המסע ומתן יש המון טוב, יש המון חסד. כלומר, אפשר, המבט הכלכלי החיצוני זה, נראה שהדבר החמור במבט הכלכלי החיצוני, שהוא לוקח את כל הרעיון היפה הזה, והוא הופך אותו למשהו מנוכר. הוא הופך את הקשרים הכלכליים לקשרים קרים כאלה. לקשרים מאוד חישוב כזה. אבל באמת מאחורי, העומק שיש בכלכלה, זה באמת נתינה הדדית אדירה, שכל העולם נותן לכל העולם. אם שיש ויכוח בעולם בין תומכי הגלובליזציה למתנגדים, דווקא, מי שאיר את זה, שדווקא אנשי השמאל נוטים קצת להתנגד, אנשי השמאל החברתי, אני מתכוון, נוטים להתנגד לגלובליזציה, כי אומרים שזה תחרות... אכזרית כזאת בין כולם, כאילו משק אחד לכל העולם, אבל זה מאוד מאוד ככה בולטים אלה שמצליחים, והשאר ככה נשרחים אחריהם, ואנחנו אומרים מתנגדים. אבל התומכים אומרים שזה לא נכון, שדווקא כשיש משק פתוח, תחרותי וחופשי, כולם נהנים מזה. גם העניים, אם לא יהיו עם קנאה, כן? הם הרבה יותר טוב מאשר לפני כן. גם אם יש כזה ביטוי, סדנאות יזע. שיש כאלה, בונים מפעלים באפריקה, לוקחים אנשים שאין להם כמעט מה לאכול, והם עובדים דולר ליום, אני לא יודע אם אני מדייק, אולי דולר לאכול. בקיצור, סכומים מאוד עלובים, ממש עלובים ומעליבים. אז הם אומרים, תראה איזה מה שעשית. אחרים אומרים, תשמע, במקום למות ברעב, הוא עובד בסדנאות יזע, זה בזכות המשק הזה. וככל שזה יתפתח, אז... נכון שאני אקבל משכורת יותר גדולה, נניח, לא אני, אבל אותו מנהל אדיר של הרבה חברות, כן? אז הוא בסוף נהיה עשיר נורא. מה אכפת לך? אבל בגלל שהוא נהיה עשיר נורא, הרבה אנשים מרוויחים. עכשיו, האם זה המטרה שלו? זה השאלה, זה אני חושב ההבדל בין אם זה תפיסה כלכלית חיצונית לבין מה שכתוב כאן. לא תמיד זה המטרה. וזה אולי גם המחירים קשורים לזה, שזה לא תמיד המטרה, באמת הוא סוף סוף הוא רוצה להתעשר, בשביל להתעשר הוא משכנע אותי, ותשמע, גם אתה תרוויח מזה. אבל באמת אם מפנים את המבט, אם כאילו, באמת יש פה חסד מאוד גדול. מסע ומתן מביא ליותר חסד מאשר חסד ממש. יותר אנשים מרוויחים מזה שיש מסחר, מזה שיש הלוואות. אני לא מדבר על הלוואות כחלק מהמסחר. אני יודע שעושים גמח, מה שנקרא. הרמב״ם כידוע אומר שהצווה הכי חשובה לעני זה לתת לו עבודה. יותר גדול מאשר לתת לו צדקה. זה גם משפיע ומקבל. כל הזמן נתינה וקבלה. אם אדם רק הכניס בזה את המשמעות הפנימית, היום אני חושב שגם ההיגיון הכלכלי, זה הבעיה בכלכלה, שזה יכול להיות את הכי טוב להפוך להכי רע, כן? היום היועצים הארגוניים, כן? שעובדים עם מנהלי העסקים, עם מנהלי החברות, אומרים להם, דעו לכם, אתם צריכים להשקיע בעובדים. לא רק להשתמש בהם. אתה צריך לתת לו הרגשה שהוא שותף. לא רק עובד כזה אצלך, שהוא שותף בחברה. שההתקדמות של החברה זה התקדמות שלו. ואז הם, א', אומרים, מדברים בשפה כזאת, ולוקחים את כולם ליומיים טיול. טיול שאין לו שום פרי כלכלי, כן? רק בשביל לגבש את הקבוצה. משקיעים בזה. וכולם אומרים, תשמע, זה חסכוני. זה לא אותו. אל תחשוב שאתה מפסיד על זה, זה סתם עשית על זה. זה כדאי לך. עכשיו, זה רעיון נפלא. רק השאלה מה משועבד למה, כן? הכל עוד חלק מהתוכנית השיווקית הקריאה. ושבעצם מתחילים, ואני חושב שיש פה כן גם לראות בנקודת אור, מתחילים כבר להבין שהממד הנוסף, הוא בעצם יכול ככה לתת איזה חיוניות, איזשהו ערך בכל המסע ומתן. אז זה, אומר הרב נחמן, זה קורה ממילא, אבל חיבה יתרה נודעת להם, כשבאים ומגלים את זה, אז זה כמובן, זה, אגב, זה קורה ממילא אצל כולם כשמוסקים במסע ומתן באמונה כפשוטו. ביושר, בהגינות, שזה כולל גם חסד מדי פעם, כמו שאמר, שנותנים גם צדקה. אז זה קורה כל התיקון הזה. וזה עוד יותר כשיש ידיעה שהדבר הזה מתגלה.